Die Ramban.
Nun Dalet. רגע.
נון בית.
נון בית. אז זה נון בית, זה לא נון דלת. הנה, סימן כבר, אני רואה. כן. ברמב"ן. ערב טוב, ערב טוב. כן.
בכלל לא אכלו מצה במצרים, אין שום עדות, נכון?
שאכלו מצה?
כן, זה מה שלמדנו שבוע שעבר.
והרמב"ן פרשת ראה, אנחנו בעמוד נון דלת בהוצאה הזאת. והרמב"ן בפרשת ראה. כן. והרמב"ן בפרשת ראה אנוכי פירש כי המצה היא זכר לשני דברים: האחד שהיו במצרים בלחם צר ומים לחץ, והשני שיצאו ישראל ממצרים בחיפזון.
מה זה צר ולחץ?
צר, בלחם צר ומים, בלחם יבש, בלחם לחם שהוא לחם, יש לחם גרוע ויש לחם טוב, לחם, לחם, אז לחם צר הכוונה לחם, לחם גרוע, כן?
זה מה שאמרנו, אותו דבר מסמל גם את העבדות וגם את החירות.
זה הרמב"ן, זה הרמב"ן בפירוש הזה, כן. בלחם צר ומים לחץ, הכוונה מים, הכוונה היא, בדיוק, הם היו במצב של עוני. והשני שיצאו ישראל ממצרים בחיפזון, וכן אמרו על החמה, אומר כנראה שהרמב"ן עצמו מצטט את בעל ההגדה, על החמה דיאכלו אבתנה בערד המצרים, כלומר שאכלו שם לחם צר ומים לחץ.
אז הוא אומר על החמה עניה.
מה?
אומרים על החמה עניה.
יכול להיות שהגרסה שלו הייתה,
זה הגרסה של הרמב"ן,
יכול להיות, כן כן, זה ציטוט של הרמב"ן. ופירושו נוטה לפירוש הנזכר למעלה, ודע שאין הדברים נראים כלל. או, אז המהר"ל יוצא נגדו. ודע שאין הדברים נראים כלל, כי אין המצה, המהר"ל חוזר על היסוד שלו, רק זכר לחירות, ואין בה רק חירות. ומה שאמרו בהגדה, לכאורה הרמב"ן הבהיר היה מהגדה של פסח. הלחמה עניה דיאכלו אבתנה, זה לא גובץ עניה, הלחמה דיאכלו אבתנה, כן? אז הוא אומר, ומה שאמרו בהגדה דיאכלו אבתנה בהר דמצרים, הוא מאמר בעל הבית שאינו מדקדק בדבריו עם בני ביתו, ואין דבר ידוע יותר להמון, רק שהיו, זאת אומרת, מעניין מאוד מה שהוא אומר. זאת אומרת, זה מה? לא, זה שהוא יוצא נגד הרמב"ן זה לא חידוש, אבל לפעמים חולק. רק אני אומר, מה שהוא אומר כאן, הוא אומר שמה שבא להגדה שם, הרי מי שאומר הלחמה עניה זה מי שבבית מקריא את ההגדה. אז הוא אומר, הדברים האלה הם לא מחייבים, אף על פי שבעל ההגדה סידר אותם, כן, זה הסדר, הוא צריך לומר את זה. אז הוא אומר, זה לא מחייב. ומה שאמרו בהגדה דיאכלו אבתנה בערד המצרים, הוא מאמר בעל הבית שאינו מדקדק בדבריו עם בני ביתו, ואין דבר ידוע. זאת אומרת, הוא אומר אומר לציבור שיושב איתו יחד את מה שידוע לציבור בלי העומק של הדברים.
נוסף
של
ההגדה זה לא,
אז
לא פסוק, זה לא פסוק הטוב.
זה נכון, אבל בכל זאת בעל ההגדה הוא תנה, הוא לא, כן, ואין דבר, אומר, ואין דבר ידוע יותר להמון, רק שהיו ישראל במצרים. ולכך אמר דיאכלו,
מה? המון זה רוב העם?
כן. ולכך אמר דיאכלו אבתנה בערד המצרים. אף על גב שהיה ראוי לומר, זאת אומרת, יש פה חוסר דיוק. לפי המהר"ל היה צריך לומר דיאכלו אבתנה בצאתם ממצרים. אלא שאינו מדקדק אתה לומר למה אכלו אותו. לכך אמר בסתם שאכלו אותו במצרים, כלומר שהיו אבותינו עדיין בארץ היו אוכלים לחם עוני הזה. וכן הוא האמת, וכשאכלו הלחם הזה עדיין היו בארץ. שלא, זאת אומרת, עדיין היו בארץ, הכוונה, הם עדיין לא יצאו לגמרי, כן? שלא היו יוצאים חוץ לארץ מצרים מיד עד שתהיה סעודה ראשונה חוץ לארץ מצרים לגמרי. שהרי אותו היום לא באו למדבר עד ויסו מסוכות ויחנו ביתם בקצה המדבר. וקודם זה נחשב הכל מצרים. ואת רוצה לומר שמה שכתוב בהגדה, דיאכלו ובתנה בארץ מצרים, הכוונה היא לא שאכלו במצרים בדיוק לפני היציאה, אלא אכלו במצרים בזמן שהם יצאו.
יומיים.
כן, לא ביומיים, ביום שהם יצאו. כן, זה מה שהוא רוצה לומר, הוא נדחק. כן? וכן הוא האמת, כשאכלו הלחם הזה עדיין היו בארץ, שלא היו יוצאים חוץ לארץ מצרים מיד, עד שתהיה הסעודה הראשונה חוץ לארץ מצרים לגמרי. אותו היום לא באו למדבר עד ויסו מסוכות ויחנו ביתם בקצה המדבר. וקודם זה הכל נחשב בשם מצרים. לכך זכר המקום היותר מפורסם ויותר ידוע אל ההמון. אבל המהר"ל לא מוותר, אין עניין המצא זכר רק לחירות ועוד יתבהר במקומו. בקיצור, אז הוא חולק על הרמב״ם. כן, כל זה צריך.
אז סליחה רב, אז לפי כל מה שראינו עכשיו וגם שבוע שעבר, פעם הראשונה שנפגשו עם ישראל עם המצה זה היה בליל תדבר.
כן, זה מה שהוא אומר. אחרי זה כתוב בנוסח של הלך מעני, אנחנו רואים כל דצריך יתה ויפסח. כן,
איזה חירות יש במצה? לא הבנתי.
הוא אמר המצה היא חירות משום שהיא היא לא תלויה בשום, החירות היא אי תלות. והמצה, בכל מקרה שבו אתה מערב עוד דברים בעשיית הלחם או בכל תרכובת, אתה תלוי בדברים שאותם אתה מערב. מצה זה לחם פשוט, זה רק מים וקמח. זה מצה זה מים וקמח, בלי שום תוספת. כל תוספת היא משנה את הטעם, והיא ממילא היא הופכת את הדבר לתלוי בדבר שאותו אתה מוסיף. חירות זה אי תלות. המהר"ל אומר, המושג של חירות פירושו של דבר, אתה בלתי תלוי. עבד הוא תלוי, עבדות היא תלות. עבד הוא תלוי, תלוי. אז אומר, אז כשהתורה מצווה עלינו לאכול מצה, פירושו של דבר לבטא את העובדה שאנחנו בני חורין. ובני חורין זה בלתי תלויים. בלתי תלויים בשום גורם. ואז זה המהלך של המהר"ל. כן. כל דצריך ייתה ויפסח. אומר המהר"ל, כתוב כל דצריך יתה ויפסח וכל דקפין, איך כתוב שם? כל דצריך יתה ויפסח וכל דקפין יתה ויכול. כן, אז הוא אומר, למה יש פה חזרה על המשפט הזה? זה לכאורה משפט שיש לו פחות או יותר אותו מובן. כל מי שצריך יבוא ויפסח, הכוונה יעשה את הפסח. קודם כל באמת לא אותו מובן בדיוק, כל מי שצריך יתה ויפסח וכל מי דקפין, כל מי שהוא רעב יבוא ויוכל. אז הוא אומר כך, נקט רי לישנה, האחד לאותם שהם רעבים יבואו ויאכלו לחם עוני. זה המשפט השני, וזהו כל דכפין ייתה ויכול.
הוא עכשיו אומר שזה לחם ראשון, עוני.
מה?
הוא עכשיו אומר שזה לחם עוני.
כן, לחם עוני. לחם עוני במובן זה שהוא בלתי תלוי.
הוא דן מדברים אחרים.
כן, פשוט, פשוט. פשוט הכוונה, אין בו תערובת. זה באמת לחם עוני, אתה מבין?
אז מה המחלוקת עם הרמב"ן?
מה? לא.
אז זה מה שהרמב"ן אומר, שזה לחם צר.
לא, כן, אבל הרמב"ן אמר שזה זכר ללחם שאכלנו ממצרים, והמהר"ל כנראה לא מוכן לקבל. המרור זה זכר למה שמררו המצרים את חיינו, אבל המצא, כן, הוא לא מוכן לקבל שהמצא ממלאת כביכול שני תפקידים. צד אחד היא זכר, הרמב"ן אמר שהמצא מתפקדת בשני מישורים. מצד אחד היא מזכירה את הזמן שלפני היציאה, את השיעבוד, כן? ומצד שני היא מזכירה את החיפזון ביציאה ממצרים. גם כן, הוא לא מדגיש את העניין של החירות, אלא את העניין של החיפזון. זה הרמב"ן. והמהר"ל חולה, הוא אומר, רואים שהמהר"ל מבין שאי אפשר. אם אתה, אם, מדוע משום שהוא, הנקודה של החיפזון לדעתו זה רק ביטוי לחירות. זאת אומרת, ביטוי לגאולה. זה הנקודה. אין עניין בחיפזון של עצמו. החיפזון זה, זה, זה גם כן שייך, כמו שראינו, זה שייך לגאולה. כיוון שכל עניין הגאולה והחירות והגאולה זה, זה המצע, אז, אז, אז לכן, לכן התורה מדגישה את העניין של החיפזון. אבל אין עניין להדגיש את החיפזון. ההדגשה במצע היא החירות. כל עניין המצע זה חירות, זה לא זכר לעוני. זה נקרא לחם עוני, זה נקרא לחם עוני בגלל שהוא בלתי תלוי.
הוא עני,
הוא עני, הלחם הוא עני, הלחם הוא עני.
במובן
זה, מה? כן, לא, זה לא, 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 הוא לא לחם של עני, הוא לחם שהלחם עני, הוא לא לחם של עני. כשהרמב"ן אומר לחם עוני,
אין בו תוספות.
כן, אני מהבחינה הזאת שאין לו תוספות.
יש מצע עשירה? כן.
יש מצע עשירה, הוא דיבר על זה. יש מצע עשירה. מה זה מצע עשירה? מצע עשירה זה מצע שאתה מערב בה לא רק מים, אלא גם שמן, גם ביצים, גם חומרים אחרים שמוסיפים אותם. אבל הלחם הזה הוא לחם עוני, הוא עני במובן זה שאין בו תוספות. זה הכוונה, זה המהר"ל. אז המהר"ל אומר כך, הלשון השנייה שאנחנו אומרים בה כל דכפין ייתה ויכול, היא מדברת על מישהו רעב שיבוא ויאכל את מה? את המצה. כן? נקת רי לישני, האחד לאותם שהם רעבים יבואו ויאכלו לחם עוני, וזהו כל דכפין ייתה ויכול. ואם אינו רעב אך הוא צריך לצאת ידי חובתו בפסח ואין לו כל דצריך, אין לו כל מה שצריך כדי לצאת ידי חובת קורבן הפסח, ייתה ויפסח, פירוש יעשה סדר הלכות פסח. מפני שזכר סדר, מפני שזכר סדר הלכות פסח, או שזכר מפני, אולי זה זכר, מפני שזכר סדר הלכות פסח אומר שיהיה מרוצה ומקובל אל הקדוש ברוך הוא מה שאפשר לנו לעשות, ואם היה אפשר שנוכל לעשות הפסח נעשה גם כן, ועכשיו שלא נוכל לעשות יהיה מרוצה ומקובל. כתוב ככל, אנחנו רואים בבוקר קורבנות, אחת הסיבות לאמירת הקורבנות, אנחנו אומרים גם בקורבנות שהרייני, כן, אנחנו מזכירים קורבן עולה כאילו הקרבתי קורבן עולה, כן, מזכירים את קורבן התמיד כאילו הקרבנו את קורבן התמיד, נכון? זה רואים כל העוסק בפרשת חטאת כאילו הקריב קורבן חטאת, כל העוסק בקורבן פסח כאילו, ויש, רואים שיש, יש משהו שהוא כאים. אז זה מה שהוא מדגיש כאן.
אבל זה כשהוא אומר,
כן,
כן, שהוא אומר, ואם היה אפשר שנוכל לעשות הפסח נעשה גם כן, אבל אי אפשר לעשות איתו, כי אם באמת אפשר לעשות, לעשות את הפסח, זאת אומרת עם קורבן פסח, אז אי אפשר להזמין את כל מי שלא, מי שלא היה בחבורה בזמן,
ודאי, 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 ודאי,
זה נכון רק אם מדובר בזכר.
אתה צודק. זאת אומרת, אפשר, אפשר להימנות על הקורבן כל עוד הקורבן הוא חי. ברגע אחרי ששחטנו אותו כבר לא שייך למנות. המינוי, מינוי על קורבן פסח ייתכן כל עוד הקורבן לא נשחט. ברגע שהוא נשחט גמרנו, אי אפשר כבר להוסיף. כל עוד הוא לא נשחט אפשר להוסיף מינויים, כן? אבל אחרי שהוא כבר נשחט אי אפשר. אז, 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 אז צריך לומר שהאמירה הזאת היא אמירה שאנחנו אומרים אותה בשעת הסדר, אבל למעשה היא במקום כבר לפני כן, נכון?
לא, אבל הוא אני חושב שהוא אומר ייתה ויפסח, אין המשמעות שהוא יימנה על קורבן הפסח.
לא, זה לא יכול להיות.
הוא אומר, מפני שזכר,
לא, הוא מדבר, זה בדיוק המשמעות. הוא ייתה ויפסח, זאת אומרת הוא מצא לו דרך, הוא מצא לו נתיב איך הוא יכול לקיים את סדר הפסח. אז איך הוא מקיים את סדר הפסח? על ידי זה שהוא קורא את הסדר.
גם אם הוא לא נמנע בפועל על פסח. הנה אנחנו היום למשל לא מקריבים קורבן.
כן כן, זה מה שהוא אומר. כשאתה אומר את סדר ההקרבה,
אתה אומר את סדר ההקרבה,
כאילו הקרבת. כן כן,
זאת אומרת זה לא שאתה מזמין מישהו.
לא, למה?
אלא הוא מזמין את עצמו, כאילו.
אני אקרא את זה עוד פעם. מפני שזכר סדר או זכר סדר הלכות פסח אומר שיהיה מרוצה ומקובל אל הקדוש ברוך הוא מה שאפשר לנו לעשות, ואם היה אפשר שנוכל לעשות את הפסח נעשה גם כן, אבל עכשיו שלא נוכל לעשות, יהיה מרוצה ומקובל על הקדוש ברוך הוא כאשר וזהו על דרך שאמרו חכמים במסכת ברכות, חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה. הכוונה, הקדוש ברוך הוא מחשב לו כאילו עשה, ולשנה הבאה כאשר נקווה שנהיה בארץ ישראל נעשה פסח כהלכתו. כי מה שאנחנו אין עושים עכשיו מפני שאי אפשר לנו לעשות, לכך יהיה נחשב לקדוש ברוך הוא כאילו עשינו, מפני שיש שתי סיבות המעכבות. שאף אם נהיה בארץ ישראל, אם יש עלינו שאיבוד מלכויות, אי אפשר לנו לבנות את בית המקדש ולעשות את הפסח. לכן אמר שיש עוד עיכוב שני, השתא עבדי לשנה הבאה בני חורים. זאת אומרת הוא מדגיש, השתא אחא לשנה הבאה בארץ ישראל, השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין. אז הוא שואל למה צריך היה לומר את שתי הלשונות. אז הוא מסביר, משום שגם אם נהיה בארץ ישראל אבל נהיה תחת שיבוד מלכויות, אנחנו עדיין לא יכולים להקריב את הקורבן. זה מה שהוא אומר. הוא אומר פה חידוש, דרך אגב, הפוסקים הפוסקים התווכחו על השאלה הזאת. יש פוסקים שכתבו אם אפשר להקריב קורבן פסח גם בלי שיש בית מקדש. לא, לא, אבל הוא אומר אי אפשר לנו לבנות בית המקדש ולעשות הפסח. אני אומר, יש פוסקים שאמרו שלא צריך, כדי להקריב קורבן פסח אין צורך בבניין בית המקדש.
הוא מובלע בזה משהו עוד יותר.
שמה?
זאת אומרת כאילו ש... לא קשור משהו אחר, כאילו. אז הוא אומר, לא מספיק שנהיה בארץ ישראל, אנחנו צריכים שלא יהיה לנו שיבוט.
בדיוק, שלא יש
מה... שנוכל לבנות בית המקדש. זאת אומרת, אם אנחנו... סתם באנלוגיה לזמננו, אתה יכול לומר, אני לא בשיבוט מלכויות, אני יכול לבנות את... אני מצווה לבנות את בית המקדש.
נכון.
אני מצווה לבנות את בית המקדש, זאת אומרת, בקום ועשה, כאילו, אני צריך לעשות.
לפי הרמב"ם יש מצווה. לפי הרמב"ם יש מצווה.
יש כאלה אומרים, אני לא יכול לבנות את בית המקדש, בית המקדש צריך...
לבוא מן השמיים.
לבוא מן השמיים, למשיח, פה מהשמטה.
יש בזה מחלוקת ראשונים. לפי הרמב"ם יש מצווה לבנות את בית המקדש. יש ראשונים שכתבו
ש... אני יכול להבין את זה גם מהמהר"ל.
נכון, אני מסכים. ולכן אמר שיש עוד עיכוב שני, השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין. וכאשר הסתלק מעלינו שני המעכבים, העיכוב הראשון שאיננו בארץ ישראל, והעיכוב השני בניין בית הבחירה, ואז נעשה הפסח כהלכתו. ואמר השת העבדי הוא לשון הרמי, לשנה הבאה הוא לשון הקודש. שלא אמר, הוא שואל, הוא מדייק בלשון. בכלל, הלך מעניין נאמר בלשון הרמי. אבל הוא אומר, תשים לב שבתוך המשפט עצמו, בדיוק, הוא עובר לעברית. השת העבדי לשנה הבאה בני חורין. כן? השת האחה לשנה הבאה, אז הוא אומר, איפה זה? ואמר, השת העבדי הוא לשון הרמי. לשנה הבאה הוא לשון הקודש. שלא אמר שת הדעתית. לשנה הבאה בארמית, היה צריך להגיד שת הדעתית. ואתה, כי רצה לומר לשנה הבאה יחדש לנו גאולה כאשר תהיה שנה אחרת. ומפני שבלשון הקודש נקראת שנה מלשון שינוי, כלומר שהשנה, מעניין, זה גם לשון שינוי אבל גם לשון שינון, זה חזרה, בדיוק להפך. המילה שנה היא מבטאת חוסר שינוי, זה מה שהוא אומר. ומפני שבלשון הקודש נקראת שנה מלשון שינוי, הוא מתכוון לומר לא שינוי בלשון שלנו, לשנות, אלא לשנות. זאת לא הכוונה שלו, כלומר שהשנה נשנית פעם שנית. לכך אמר כי לשנה הבאה שינוי השנה יגרום גם כן שינוי זה שנהיה. אז אתם רואים, הוא תופס פה גם את המילה שינוי, שינוי במובן של שינוי, לשנות, כן? יהיה שינוי זה שנהיה בארד ישראל. בחילוק יש בין שנה ושתה, כי שנה בלשון שינוי, וכל השנה נקרא. זה דבר מאוד מעניין, המילה שנה, כן, המילה שנה היא חזרה, ושיננתם לבניך, כן? המילה שנה היא מלשון חזרה. כן? המילה שנה היא מלשון חזרה. אבל המילה שנה בשורש שלה היא גם לשון שינוי. זאת אומרת, זה שורש שיש בו שני הפכים. מצאנו בעברית הרבה, יש כמה דברים, כמה פעלים כאלה. למשל, לשרש ולהשריש. זה בדיוק, זה שתי פעולות שמוכות. איפה ראינו עוד דבר כזה? ראינו עוד ב, יש, יש, ב, יש בכמה פעלים בעברית.
לברו ולברא.
בבקשה?
לברו
ולברא.
לברא.
נכון. איפה מצאנו עוד? יש עוד, יש עוד, יש עוד דוגמאות כאלה. יש עוד דוגמאות כאלה. יש אפילו, לא רק שיש עוד דוגמאות, יש פסוקים במקרא שבהם
קודש וקדישה.
מה? מה?
קדוש וקדישה.
זה אותה משמעות.
לא, קדישה.
קדישה זה נבדל, זה נבדל.
רגע, איפה עוד מצאנו? רגע, אחד.
במהות זה אותו.
רגע, מצאנו
אותו מושג.
להכיר ולהתנכר. ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו. כן, ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו. כן? כתוב ויתנכר עליהם, באותו פסוק, ויקר יוסף את אחיו ויתנכר עליהם והם לא יכירו. אז הפועל הזה מופיע בשתי צורות, להכיר ולהתנכר. להתנכר זה להיות זר, להכיר זה ההפך, מכר זה מכר. כן, אז אותו דבר גם כאן.
לחתו ו
לחטא.
לחטא.
לחטא ולחטא.
חיטוי זה לנקות.
חיטוי זה לנקות.
לחטא.
לחטא זה, אבל זה לא הפוך, זה לא הפוך, זה לא ניגוד, לא. אבל יש כמה דברים כאלה, יש כמה דברים כאלה. כל פנים הוא אומר, הוא אומר, אז הוא בקיצור, הוא רוצה לומר שהמילה לשנה הבאה בני חורין, המילה הזאת מופיעה כאן גם בלשון שינוי. שינוי, לא שינון, חזרה, אלא הפוך, כן? אז הוא אומר, ומפני שלשון הקודש נקראת שנה בלשון שינוי, הכוונה חזרה, כלומר שהשנה נשנית פעם שנית, לכך אמר, כי לשנה הבאה שינוי השנה, ואת החזרה תגרום שינוי זה, תגרום שינוי. החזרה תגרום שינוי, שנהיה בארד ישראל. וחילוק יש בין שנה ושתה בארמית, כי שנה מלשון שינוי, וכל השנה נקראת על שם שחוזר הזמן. ולפיכך, כאשר היה אומר על שנה העומדת, אומר השתה עבדי. וכאשר יאמר שיחדש השנה שינוי שיגאל אותנו, יאמר לשנה הבאה מלשון שינוי, שתחזור השנה פעם שנית, ואז החזרה תגרום שינוי. בקיצור, זה מה שהוא רוצה לומר, ואז יהיה שינוי, שינוי גם כן של גאולה. ואפשר שכך הלשון השנה הבאה נקראת מלשון שנה, מלשון שינוי, שיהיה חוזר השנה, ושנה עומדת נקראת שתה. זאת אומרת, הוא רוצה, השנה הנוכחית, כן, זה עדיין לא חזרה, זה נקרא שתה, אבל השנה שהיא בגדר השנה הבאה, הוא אומר, יכול להיות בכלל בשימוש הלשון, הוא רוצה לומר, אפילו בארמית זה גם כן יכול להיות, זה מה שהוא רוצה לומר. שנה עומדת נקראת השתה, שנה הבאה נקראת שנה. ואפשר לפרש השתה מלשון התלמוד השתעתינה, מלשון עכשיו, לא שנה, זה מה שהוא רוצה. השתה אחר, הכוונה לא השתה השנה, אלא השתה הכוונה עכשיו, שאין לומר השנה עבדי. מי אמר, אומר, הוא מדייק, אתה אומר השתה עבדי, אם הכוונה השתה, הכוונה השנה, הרי מי אמר לך שאתה, אולי כבר השנה תפסיק להיות עבד? אם אתה אומר עכשיו אני עבד, אתה אומר עכשיו אני עבד, עכשיו אתה עבד,
זה המצב.
כן, אבל אולי מחר כבר לא תהיה עבד. מי אמר לך שהשינוי יבוא בשנה הבאה? אולי השינוי כבר יהיה השנה. כן, אז הוא אומר, ואפשר לפרש השתה מלשון התלמוד אשתה עתינה, מלשון עכשיו, שאין לומר השתה עבדי, שאולי נזכה בשנה הזאת נהיה בני חורין. ולפיכך השתה אין פירושו השנה הזאת. ויש מפרש שלכך אמר בלשון הקודש, שלא יבינו הפרסיים שהיו תחת השלטון שלהם שהם רוצים לברוח. ולפיכך אמרו זה בלשון הקודש, בלשון הקודש. אומר המהר"ל, ודברי הוויין, שאם כן היה לו לומר לשנה הבאה בארץ ישראל, למה לשנה הבאה בלשון הקודש בארד ישראל, בלשון תרגום? ודברים אלו אין בהם טעם כלל. כן.
זה מסיבת הפרסים,
כן, כן. הוא לא, לא מקבל. בקיצור, השימוש לשון לדעתו הוא משמעותי. רק אני לא הבנתי לשיטתו למה כשהבעל ההגדה אומר אשת האחה לשנה, איך כתוב? אשת האחה לשנה הבאה, או איך הלשון?
אשת האחה עבדי.
לא, אשת האחה לשנה הבאה בארץ ישראל. אז בשני המקרים, גם ביחס לארץ ישראל וגם ביחס לבני חורין, השימוש לשון משתנה לשנה. אשת, אם נגיד שאשת הכוונה השנה, אז כשאתה מדבר על השנה הזאת אתה אומר השנה, כשאתה מדבר על השנה הבאה אתה לא אומר, הוא אומר לשת הדעתית, כמו שהוא דייק. בשני המקרים אתה אומר לשנה הבאה, אלא כשדיברת על על ארץ ישראל אמרת, זה הוא לא הסביר למה הוא אומר לשנה הבאה בארד ישראל. מה? וכשהוא מדבר על השת העבדה הוא אומר לשנה הבאה בני חורין, זאת אומרת בלשון הקודש. בראשון הוא אומר לשנה הבאה בלשון הקודש, אבל בארד ישראל, הוא לא אומר בארץ ישראל. אבל אחר כך הוא אומר השת העבדה לשנה הבאה בני חורין. אז מהמילים לשנה הבאה אין שימוש בלשון הרמית אלא רק בלשון הקודש. זה הוא לא מסביר.
בני חורין זה רק בעברית?
בני חורין זה בעברית, זה מילה עברית. בני חורין, בטח. בני חורין.
לא, פה יש שתי הסיבות שהוא מדבר עליהם.
מה?
אני אומר באמירה הזו מעבר לפירוש של הרמי.
כן, לא, זה ודאי.
זה שתי הסיבות.
ודאי, ודאי, ודאי.
על המניעה של
שתי מניעות, שתי מניעות.
אז יש כמה מניעות.
כן, כן, שתי מניעות. א', אנחנו לא בארץ, ושנית, אנחנו לא בני חורין.
אולי בגלל זה הוא נוקד בפסקה השנייה, הכל עברית. זה כבר הלכים.
אבל זה הוא לא הסביר. אתה אומר אפשרות, אבל זה הוא לא הסביר. את הנקודה הזאת הוא לא הסביר.
ומה המשמעות של השת האחה?
השת האחה. אם השת, הוא הציע שני פירושים. פירוש אחד, השנה כאן. השנה אנחנו כאן. כאן הכוונה היא במצב שבו אנחנו נמצאים. אבל אנחנו מקווים שלשנה הבאה יהיה שינוי. כן? המילה לשנה רומזת על שינוי, זה מה שהוא אמר. שינוי במקום ושינוי ביחס, בעובדה שלא נהיה בני חורין. ראשית במקום שלא נהיה כאן, אלא נהיה במקום אחר, נהיה בארץ ישראל, ושנית גם בעובדה שנהיה בני חורין. זאת אומרת, יהיה שינוי. המילה שנה רומזת
על שינוי. השתה זה בארמית.
נכון, נכון, בטח.
זה השנה.
הוא הציע שני פירושים. פירוש אחד השנה, פירוש שני עכשיו.
לא, אבל זה דווקא על האמירה השנייה, הוא אמר.
לא משנה, לא משנה.
השתה עבדה, עכשיו עבדים.
המילה השתה, אתה יכול לקרוא אותה השתה, אתה יכול לקרוא השתה. אם השתה, כוונה השנה. אם השתה, כוונה עכשיו.
אבל עכשיו, האחה, זה לא מתחבר.
למה?
איך אתה אומר?
עכשיו די, עכשיו
אנחנו כאן.
עכשיו אנחנו כאן, כן. יכול להיות שמחר כבר לא נהיה כאן. כן, כן. לפי הדיוק שלו. הלאה. ואוקרין השולחן כדי שיתמע התינוק למה אוקרין השולחן. והלא היה ראוי לאכול אחר שכבר היינו מסובים. וישיב לו כי יש לנו לספר ביציאת מצרים קודם האכילה. אומר המהר"ל, ועכשיו אין נוהגין עקירת השולחן. ובמקום זה אוקרין הקערה עם המצות. כן. ומוזגים כוס שני. הוא מתחיל מה נשתנה, ומספר כל שינויים אשר אנו עושים בליל זה. ויש מקשיב. דלא מצאנו תשובה למאמר מה נשתנה. הרי השאלה היא מה נשתנה, כן, מה נשתנה מכל הלילות, ויש, רומזים כאן ארבעה שינויים או חמישה שינויים. כל מקום התשובה היא, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. אין תשובה לשינוי. אתה אומר עבדים היינו, אבל אתה לא עונה, אתה לא מסביר את השינויים. אז אומר המהר"ל כך, ויש מקשים דלא מצאנו תשובה למאמר מה נשתנה, ובשביל כך פרשו דברים רחוקים מן האמת. וכל זה אינו קשיא, אומר המהר"ל, דוודאי התשובה היא בסוף המאמר. זאת אומרת, התשובה לשאלה מה נשתנה, לשאלות שהשואל שואל במה נשתנה, התשובה לשאלות האלה נמצאת לא בהתחלה בקטע של עבדים היינו, אלא היא נמצאת למעשה בסוף ההגדה, שאנחנו אומרים מצה זו שאנו אוכלים על שומה, מרור זה שאנו אוכלים על שומה, פסח זה שאנו אוכלים על שומה, שם נמצאות התשובות לשאלות ששואל השואל בקטע של מה נשתנה.
שתי השאלות הראשונות.
רגע, בכל זה אינו קשה. בוודאי התשובה היא בסוף המאמר שמשיב פסח מצה ומרור כאשר מגיע לשם, אבל עבדים היינו הוא התחלת הסיפור. וכן על שאנו מסובין, גם השאלה הזאת שבכל העלות אין אנו מסובין, אבל לילה הזה כולנו מסובין, מיישיב בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ומפני שיראה את עצמו כאילו יצא ממצרים יש לעשות הסיבה שנראה שהוא בן חורין, ועל הכל הוא משיב כראוי. זאת אומרת, גם לשאלה של הסיבה, כן, למה אנחנו מסובים הלילה הזה, יש תשובה בהמשך ההגדה. אמנם לכל הדברים אלו אין צריך ואין קשיה. ראשית, המהר"ל טען קודם כל יש תשובות לשאלות, רק התשובות לשאלות לא נמצאות מיד בהתחלה, אבל הוא אומר למעשה כל הקושייה מעיקר היא לא קושייה. זה מה שהוא רוצה להגיד. אמנם לכל הדברים האלו אין צריך ואין קשיה, כי מאמר מה נשתנה הוא מאמר תלמיד חכם, כי דעית בפרק ערבי פסחים שהגמרא שמה אומרת חכם בנו שואלו, ואם לאו אשתו שואלתו. ואת אם יש לו בן אז הבן שואל אותו, ואם לאו, דהיינו שאין בן שישאל אותו, אז אשתו שואלתו. ואפילו שני תדר חכמים שואלים זה לזה מה נשתנה. אומר המהר"ל, נמצא כי מה נשתנה שאלת תלמיד חכם, וכך פירושו מה נשתנה הלילה וכו', ובוודאי עניין אכילת מצה מורה על חירות, שהוא תלמיד חכם ויודע הוא זה. זאת אומרת, צריך להבין, השאלות עם התשובות שעליהן ודאי הן ידועות מלכתחילה. אז הוא אומר,
אצל הספרדים לא ראינו את זה, מה שאימצנו פה, שהילד, שהקטן שואל את האבא, מי שהיו אומר,
בעל הבית
היה אומר,
הוא אומר את זה,
אבא שלי היה אומר, כן,
אבל כתוב, בנו שואלו, כתוב הלשון של הגמרא, החכם בנו שואלו.
זה בא מחוץ לארץ, שלא ידעו עברית, אז קראת כל ההגדה.
בבקשה,
מחוץ לארץ,
כיוון שלא ידעו עברית.
אם לא ידעים עברית, אז
אחד קורא.
גם לא נתנו לילדים הרבה לדבר, אז
אבל רואים שבגמרא באמת הבן שואל, והלשון של המשנה אומרת, וכאן הבן שואל, וכאן הבן שואל, כתוב וכאן הבן שואל, רק הגמרא אומרת אם אין לו בן אשתו שואלתו, אם אין לו אישה אפילו שני תלמידי חכמים אחד שואל את השני. אבל זה, רואים בגמרא שזה צריך באמת לבוא באופן של שאלה ותשובה. זאת אומרת, אחד שואל והשני עונה, כך רואים בגמרא. זה ודאי.
לפי הפירוש של המהר"ל הוא אומר שאולי הבן שואל כדי שזה ייראה כאילו.
רגע, אז הוא אומר, עכשיו הוא אומר כך, הוא בוודאי עניין אכילת מצה מורה על חירות, שהוא תמיד חכם ויודע הוא זה, וכן המרור שהוא מורה על השיבוד והסיבה על החירות, זה דבר ידוע, וכן כל הדברים הנזכרים במאמר מה נשתנה. אלא
פעם שמטבילים, על מה זה מורה?
מה?
שמטבילים.
רגע, אלא ששואל מה עניין זה לנו, כי מה קרה לנו שעושים החירות והשיבוד, ובאיזה מקום היה זה? זאת אומרת, אלא ששואל מה עניין זה לנו, כי מה קרה לנו שעושים החירות והשיבוד, ובאיזה מקום היה זה? ומתרץ עבדים היינו לפרעה במצרים, והשתה התשובה כסדר, וכך הוא העיקר. אז מה הוא רוצה להגיד? אז מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר לא למה כן, כי המהר"ל, המהר"ל אומר פה חידוש.
מי ששואל ברור לו למה.
מי ששואל, לשניהם ברור, זה מה שהוא רוצה לומר. לשניהם ברור, אלא מה? אלא מה? השאלה היא ברור, ברור, מה פירוש? ברור שהמצה בא לבטא עניין חירות, והמרור בא לבטא שעיבוד, וכן, וכן הלאה. אלא השאלה היא, מה זה קשור אלינו? איך כל זה קשור אלינו? אז על זה התשובה, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. אז מה הוא רוצה לומר? ואשתה התשובה כסדר, וכך הוא העיקר. ולא זכר ארבע כוסות, ולא זכר ארבע כוסות, כי לא זכר דבר שהוא תקדת חכמים, שהוא כמו כמו ארבע כוסות, שהוא תקנת חכמים לגמרי, אבל מצה ומרור אינו תקנת חכמים. אז הוא שואל על עצמו קושייה, אבל גם שמזכיר כולנו מסובים שהוא גם כן מדי רבנן, מעניין, זה לא פשוט מה שהוא אומר, אבל הוא אומר שהוא גם כן דה רבנן, כיוון שהסיבה היא למצה, שאם היא דאורייתא, שהרי מצה צריך, כשאתה אוכל את המצה, אתה צריך לאכול, לאכול אותה במצב של הסיבה, נכון? שהרי מצה צריכה הסיבה, שפיר שואל על זה, וכן שני טיבולים, אף על גב דה טיבול ראשון מדה רבנן, וגם החרוסת בטיבול השני מדה רבנן, שואל עליו, למה? בפירושו הלילה הזה שני טיבולים, ובטיבול אחד יש מרור שהוא מן התורה, אף על גב שהחרוסת עצמה היא מדרבנן, אבל כיוון שחרוסת היא למרור, והמרור מעיקר הדין הוא מן התורה, שפיר שואל עליו מה נשתנה. אבל ארבע כוסות
זה מחזק את זה שזה לא, בכלל לא קשור לילד השאלות האלה, כי כן, מה כן, הילד יודע כן, נכון, ותקדת נכון, חכמים נכון, נכון. מדאורייתא.
אבל ארבע כוסות שהוא מדרבנן לגמרי ואין בו דבר מן התורה אינו שואל. האמת היא שמה שהוא אומר כאן לא פשוט, אני אסביר. למה לא פשוט? הרמב"ם אומר בהלכות חמץ ומצה, כשהוא מדבר על, על, על דין ליל הסדר, אז הוא אומר שזה שאוכלים בהסיבה, למה באמת אוכלים בהסיבה? כדי להראות שאנחנו בני חורים. זאת אומרת,
זה עצמו אומר את זה לפניך.
מה? כן, אבל המהר"ל אומר, המהר"ל אומר שזה כביכול תוצאה של החירות של המצה, כיוון שיש דין של אכילת מצה, ואכילת מצה, ואכילת מצה צריכה אם כמו שהוא הסביר, כדי להראות את החירות, והמצה צריכה להאכל בהסיבה דרבנן, אז ממילא ככה המהר"ל מסביר. אבל לפי הרמב"ם המצווה של ליל הסדר, או זה, לדעת הרמב"ם זה מצווה דאורייתא של ליל הסדר, להראות שאנחנו בני חורים. זאת אומרת,
אולי זו סיבה שגם בכוסות אנחנו
עושים. בדיוק, אז הרמב"ם אומר זה, ככה אומר הרמב"ם, הרמב"ם אומר שאת הכוסות אתה צריך לשתות, כן, בדרך חירות. השתייה של היין, השתייה של ארבע כוסות, היא ביטוי של החירות שאדם צריך להראות בליל הסדר שהוא בן חורין. ולדעת הרמב"ם באופן פשוט זה מצווה דאורייתא, זאת היא המצווה בשל ליל הסדר. זאת אומרת, הסיבה והיין, לפי רואים שהמהר"ל למד לא כך. המהר"ל למד שכביכול הסיבה היא נגררת בתר החירות, המצווה של המצה, כיוון שאת המצה צריך לאכול בהסיבה, והטיבול של החרוסת, כן, זה תוצאה זה דין דרבנן אומנם, אבל הוא נגרר בתר המרור, אכילת המרור, שאכילת המרור מעיקר הדין היא מצווה דאורייתא, ולכן הוא בא ואומר שארבע כוסות בכלל זה דרבנן, זה לא נגרר אחר אחת המצוות שאנחנו צריכים לקיים בליל הסדר, אלא זה דין דרבנן מיוחד. לכן הוא אומר על זה לא שואלים.
הטיבול של המרור מן רבנן,
ודאי, זה מה שהוא אומר.
קרפס במי מלח,
שני הטיבולים,
גם מדרבנן,
מדרבנן, כן. אז הוא אומר, אבל ארבע כוסות שהוא מדרבנן לגמרי ואין בו דבר מן התורה אינו שואל, ועוד וגם משאר לילה צריך לשתות ואין זה שינוי מה ששותה ארבע כוסות. ובכל הנסחאות שלנו נמצא שבכל הלילות אין לנו חייבים לטבל אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, והרשב"ם והטור הגיעו שאין לגרוס אין לנו חייבים לטבל, אלא אין לנו מטבילים. כן?
מה הבדל?
מה?
מטבילים ולטבל.
שאין לגרוס אין לנו חייבים לטבל אלא אין לנו מטבילים, מעד פריך רב ספרה תוך חיוב על הדר דקי ומתארץ אל האחי כאמר שבכל הלילות אין לנו מטבילים אלא פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, ועל פי זה הגיעו נוסחאות שלנו. אז אתה שואל מה ההבדל בין אין לנו חייבים לטבל אלא אין לנו מטבילים, ויש ליישב גרסה זאת ודאי כאשר טיבול ראשון הוא במרור כמו שכתוב במשנה, הפריך עתו לדרדקה דעה במרור שלפני הסעודה יצא ואין טיבול שני בא אלא בשביל הכר התינוקות כיוון שכבר יצא במצוות מרור, אבל כיוון שמסיק בגמרא שמצווה לחזור אחר שאר ירקות לטיבול ראשון, נמצא שיש לו שאר ירקות. אני דלג על הקטע הזה, שוב זה הוא נכנס כאן
גם הטיבול הראשון הוא בשביל שהילדים ישנו,
והסיבה שאנחנו מטבילים שתי פעמים זה בשביל, ודאי בשביל התינוקות שישאלו, נכון. אני דלג על הקטע הזה כי הקטע הזה עושה כמו שאמרנו בעניינים הלכתיים יותר. רגע אחד, רגע, הנה אני אעבור לקטע הבא. כבר אמרנו למעלה הטעם למה מתחיל מה נשתנה הלילה הזה ולא מתחיל ביציאת מצרים, לומר עבדים היינו לפרעה במצרים בלא שאלת מה נשתנה. אז אומר המהר"ל כי הידיעה היא נקנית מן המורגש אל המושכל, והמצוות הם כמו סולם לעלות בהם אל הידיעה השלמה, ולכך יש לו להתחיל מן המורגש מה נשתנה, וכן עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם. מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר שהידיעה של האדם כמו שהוא אומר היא מתחילה ברגש ועוברת אל השכל. זאת אומרת, הוא משתמש במשל, המצוות הן כמו סולם שבאמצעותו אתה התפקיד של המצווה באמצעותה לעלות אל הידיעה, לקנות, לעלות אל הידיעה השלמה. זאת אומרת, זה נעשה בצורה של שאלה ותשובה כדי שהתחושה, כשאתה צריך להתמודד עם שאלה, שואלים אותך ואתה צריך לענות תשובה, זה הרבה יותר חזק ממה ש... זאת אומרת, יש הבדל גדול בין אם אתה עומד על צורך, עומד על כאב ואתה צריך לרפא את הכאב, יש כאב שצריך ריפוי, יש אדם שואל, כשאדם שואל פירושו של דבר שכואב לו, יש לו משהו שכואב, אני מקווה לומר מטריד אותו משהו, וכשמטריד משהו אז צריך תשובה שתשקיט את ההטרדה, שתגרום לכך שלא יהיה פה מצב של שלא יהיה, הוא לא יהיה מוטרד, שהוא יבין. אז כשהדברים באים בצורה כזאת של שאלה ותשובה, הידיעה נקנית בצורה הרבה יותר שלמה. אבל אם בסך הכל רק נעביר מידע בלי שנעמוד על בלי שנחוש את הצורך, כן? אז הידיעה לא תיקנה, כן? או לא תיקנה בצורה שלמה. בקיצור, הדרך להשיג ידיעה שלמה היא על ידי הצגת בעיה, להראות שיש פה נקודה שצריכה הסבר, ואני מסביר אותה. אני נותן לה הסבר. כשאני מציג צורך בהסבר ואני נותן הסבר, הידיעה הופכת להיות לידיעה יותר שלמה. זה לכאורה מה שהוא אומר. ולכן, חז"ל תקנו שזה יבוא בדרך, האמת היא שיש לזה ראיות מהתורה, כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? זאת אומרת, התורה גם כן מציגה את הדברים בצורה של שאלה ותשובה, כן? תקנו, תצטרכו לתת תשובות לשאלות שישאלו אתכם, כן? תנן בערבי פסחים, תנן בערבי פסחים, כתוב במשנה בערבי פסחים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש כל הפרשה כולה מארמי עובד אבי. וכאמר בגמרא, הגמרא שואלת על המשנה, כתוב מתחיל בגנות, מהי בגנות? אז רב אמר שצריך להתחיל מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. שמואל אמר בגנות הכוונה היא להגיד עבדים היינו את השאלה היא מה הגנות. אז לפי אחד, לפי רב, הגנות היא שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ולפי שמואל הגנות היא עבדים היינו לפרעה במצרים. ופירוש, רואים ששניהם מסכימים, זה מוסכם שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. למה צריך להתחיל בגנות? אז הוא מסביר, הוא פירוש כי אין להתחיל בשבח מיד מבלי שיספר תחילה הגנות. מדוע? שאז היה משמע שהייתה ההוצאה ממצרים הייתה במקרה, שכך קרה שנעשתה הטובה הזאת לישראל שלא כיוון הפועל אל הפעולה, וזה כי יש שני פועלים, האחד הוא פועל במקרה והשני הוא פועל בעצם או פועל. יש שני פועלים במובן של פועל, האחד הוא פועל במקרה והשני הוא פועל בעצם. הפועל במקרה, משל זה הבית שהוא נשרף, הוא בא מטר וקיבה את השריפה. המטר פועל הכיבוי, והוא פועל במקרה שלא היה מכוון לחבות, כן? יורד גשם, בדיוק משעה שיש גשם יש שריפה, יוצא שהגשם מכבה את השריפה. אז, 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 אז אתה תאמר זה שהגשם קיבה את השריפה זה היה במזל, אחרת השריפה הייתה שורפת את כל, את, את, את כל השטח. בדיוק שהתחילה השריפה ירד גשם, כן, ירד גשם. אז זה נקרא, הוא אומר פועל במקרה, שלא היה מכוון לחבות, ואין המטר נמשך אחר, זאת אומרת, לא השריפה יצרה את המטר, ירד גשם. בדיוק בזמן שירד גשם, התחילה השריפה, יצא שהמטר קיבל את השריפה. צד שני הוא אומר, השני פועל או פועל בעצם ובכוונה, כגון מי שרואה ביתו נשרף ומחבא אותו, זהו פועל בעצם. זאת אומרת, אם יש גשם בדיוק באותו רגע שהתחילה השריפה והגשם קיבה, אז הגשם הוא לא תוצאה מהשריפה, היא יצא שבדיוק שהתחילה השריפה ירד הגשם, אז הגשם קיבה את השריפה. אבל אם יש מצב של שריפה אנחנו באים אנשים ומחבים את השריפה, זה בעצם, זה כבר לא במקרה, הם באים כדי לחבות את השריפה, כן? כיוון שהייתה כוונתו הראשונה שהוא הכיבוי מפני השריפה. לפיכך, אילו היה מספר הטובה לישראל מבלי הגנות, היה אפשר לחשוב כי במקרה באה הגאולה. כן? כמו במשל, בדיוק כשהם היו במצב של צרה, אז הקדוש ברוך הוא עשה, היה סידוד עולמות, כן? שינוי במציאות של העולם, וזה גרם לך שישראל יצאו. אבל אין שום קשר בין ה... אין שום קשר, זאת אומרת, לא הצרות שלהם, לא הצורך שלהם בגאולה גרם את הגאולה, אלא הכל במקרה. לעומת זאת הוא אומר, לפיכך יתחיל קודם הגנות ויאמר בשביל הגנות שהיה לישראל הקדוש ברוך הוא עשה עמהם מה שעשה, והפעולה, הכוונה, מה שהקדוש ברוך הוא עשה היא תוצאה של המתחילה עובדי עבודה זרה, היה נמשך אחר הגנות, וזה פועל בעצם שהיה מכוון על המעשה שעשה, והוא בשביל הגנות שהיה, הגנות שהיה לישראל להציל אותה מן הגנות. זאת אומרת, יש פה פעולה שעניינה להציל את ישראל מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, או עבדים היינו לפרעה במצרים, זה מצב של גנות, כן? יש מחלוקת מהי הגנות, אבל הגנות הזאת היא הגורם שבגללה הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל למצרים. ההוצאה היא תוצאה של הגנות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שישראל יהיו במצב של גנות, הם היו במצב של גנות, כן? והפעולה היה נמשך אחר הגנות, וזה פועל בעצם שהיה מכוון על המעשה שעשיו, ובשביל הגנות שהיה לישראל להציל אותה מן הגנות. לכך שמח דבריו אל הגנות, שראה הקדוש ברוך הוא את הגנות והוציאנו ממצרים. לא כמו המטר שהוא מחבא, שאינו נמשך אל הדלקה והוא הפסד הבית, הוא מחבא. וכאשר תבין עוד תדע עוד, כן? אז אין נקודה ראשונה, כן? כמו שאמרנו, זה דבר מוסכם. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זאת אומרת, לא אומר רק את השבח, ויוציאנו השם ממצרים, אלא הוא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כשהמטרה היא להוציא מכאן מסקנה, שהסיבה של הגאולה היא לא מקרית. הקדוש ברוך הוא בגאולה רוצה למנוע את המצב של הגנות מישראל. יש פה מצב של גנות, והגנות הזאת גרמה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותם. הגנות יכולה להיות מתחילה עודי עבודה זרה, או יכולה להיות עבדות, אבל בשני המקרים זה גנות. כשהגנות היא הגורם שבגללו הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל, וזה בא לבטא פעולה, בעצם פעולה מהותית, גאולה לא מקרית אלא גאולה מכוונת. עכשיו הוא אומר עוד דבר, וכאשר תבין עוד תדע עוד כי השבח שקודם לו גנות יותר שבח. כן, הוא אומר עוד נקודה. הרקע, כמו שהיום האור של היום יש לו משמעות על רקע החושך של הלילה, כל דבר כשאתה רוצה להראות אותו בצורה בהירה, אתה מראה אותו על רקע הפוך, אז הוא נראה בצורה ברורה. האור של היום, כן, בא לידי ביטוי על רקע מה שהיה קודם. קודם היה לילה, היה חושך, עכשיו פתאום יש אור. אז הוא אומר, וכאשר תבין עוד תדע עוד כי השבח שקודם לו גנות יותר שבח, כמו שתראה כי היום קודם לו הלילה, וזה מפני כי השלמות אינו נמצא בהתחלתו בעולם הזה. וכאשר יגיע לנמצא שלמות, מה? אי אפשר שיהיה לו אותה מעלה בתחילתו, כאשר היא מדרגה עליונה אלוהית שאין המקבל ראוי אל מעלה הגדולה האלוקית שיהיה כך מתחילתו. לפיכך המעלה האלוקית יוקדם לגנות, ולבסוף יעלה אל מעלה האלוקית, כי כך ראוי אל המעלה האלוקית שחסרון המקבל אינה נמצאת בו תחילה. זאת אומרת, הוא אומר עוד יסוד, הוא אמר את היסוד הזה שההתחלה בגנות היא כדי לתת את המימד הנכון לגאולה, למה שהיה אחר כך. על רקע מה שהיה קודם אתה מבין יותר טוב את מה שהיה אחר כך. זה נקודה אחת. עכשיו הוא אומר עוד דבר, זה גם מתחיל בגנות ומסיים בשבח, בא להראות מה השבח? ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. ההוצאה ממצרים, אומר המהר"ל, עם ישראל ביציאה ממצרים קונה מדרגה אלוקית עליונה. והתורה, הבעל ההגדה רוצה להסביר שהמציאות הזאת של קניית מדרגה אלוקית היא לא יכולה להתחיל כך. לא יכול להיות מצב שקניית המדרגה האלוקית העליונה תהיה מתחילת היצירה בעולם הזה. העולם הזה הוא עולם שלא מאפשר מתחילת היצירה להגיע למצב שבו היציאה ועצם הבריאה או עצם היצירה תביא מצב של שלמות. זה מוכרח להיות בהתחלה מצב של חיסרון, ורק מתוך החיסרון אפשר להתרומם למדרגה עליונה יותר. זאת אומרת, בעל ההגדה מצביע כאן על יסוד, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה לא רק שאנחנו אומרים כך או כמו שהגמרא אומרת, אלא הגמרא רוצה להחדיר בנו עיקרון, שנדע אין אפשרות מתחילת היצירה, כן, להיווצר במדרגה אלוקית עליונה. המדרגה אלוקית עליונה היא לא יכולה להיות מההתחלה. כמו שאנחנו מבינים שילד לא יכול להיות מצב שילד יבוא לעולם, כן, היצירה תהיה יצירה של שלמות מההתחלה. השלמות יכולה להיכנות בתהליך, כן,
סולם.
בבקשה?
סולם.
כן, כן, בתהליך. לא יכול, לא, במציאות שלנו, המציאות היא מציאות שלא מאפשרת, אומר. העולם הזה הוא עולם חסר. לא מאפשר, גם אם יש, גם אם יש לאדם את היכולת לקנות מדרגה אלוקית עליונה, אבל זה לא יכול לבוא מתחילת היצירה. זה חייב לבוא בתהליך. זה מה שהוא אומר.
זה חידוש.
מה? כן, לא, לא, אז הוא אומר שזה מה שכתוב בגמרא. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כיוון שהיציאה ממצרים, או ביציאה ממצרים, עם ישראל קונה מדרגה אלוקית עליונה. כן? היציאה ממצרים היא למעשה העלאה של ישראל, כן, לדרגה אלוקית עליונה. זה לא יכול להיות, בעל ההגדה אומר, תדע, זה נכון שהם קנו מדרגה אלוקית עליונה, אבל תדע לך שזה לא יכול להיות מההתחלה. זה חייב להיות בתהליך. ותהליך שבו אתה תראה שבתהליך של ריחוק, כן, הם היו רחוקים מאוד. היו, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, כן? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. תהליך של ריחוק מריבונו של עולם, עד שהם כביכול עולים לאותה דרגה שהקדוש ברוך הוא העלה אותם אליה. אז זה מה שהוא אומר. מה אתה אומר?
זה לא רק בא לתאר.
זה לא סתם.
היא לא מקרית.
מה? בדיוק, לא רק את הנקודה, הוא אמר קודם.
חוסר מקריות.
כן, חוסר, כן. קודם כל, שלילה של המקריות. יש פה פועל מכוון. אבל השלב, יש פה שלוש נקודות. נקודה ראשונה, זה לא מקרי, זה מכוון, פועל מכוון. נקודה שנייה, הרקע. זאת אומרת, תמיד על רקע הניגוד אתה רואה את היותר בהיר המצב. כמו שאתה מבין שאור היום על רקע החושך של הלילה נראה בצורה יותר דרסטית חדה, אז אותו דבר גם כאן. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. השבח בא לידי ביטוי על רקע מה שהיה קודם. זה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, בעל ההגדה רוצה להחדיר בנו את ההבנה שבמציאות שלנו לא ייתכן מצב שבו בתחילת היצירה, בתחילת הבריאה, יש כבר מציאות של שלמות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. השלמות נקנית בשלבים, בהדרגה. היא לא נקנית מתחילת היצירה. זה הנקודה של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. הנה אומר, וכאשר תבין עוד תדע עוד, כי השבח שקודם לו גנות יותר שבח. כמו שתראה, אז זה נקודה אחת, וזה מפני כי השלמות אינו נמצא בהתחלתו בעולם הזה. וכאשר יגיע לנמצא שלמות, מה? אי אפשר שיהיה לו אותה מעלה בתחילתו, כאשר היא מדרגה אלוקית עליונה, שאין המקבל ראוי אלא מעלה הגדולה האלוקית שיהיה כך מתחילתו. לפיכך המעלה האלוקית יוקדם לגנות, ולבסוף יעלה למעלה האלוקית. כי כך ראוי אל המעלה האלוקית, שלחסרון המקבל, זה לא מצד הנותן, מצד המקבל, אינה נמצאת בו תחילה, וזה נמשך, זה תוצאה, אל הוויית העולם הזה, שאין בתחילתו נמצא מעלתו, אבל התחלתו היא בשפלות, ומתעלה באחרונה. כן? ולא היה כדאי העולם הזה לקבל המעלה הזאת שיהיה האור בתחילתו. נעצור כאן בלי נדר, בפעם הבאה נראה את זה יותר ויותר.
האור הוא מעלת המציאות, לכן גם